המושג פנים הוא מושג מאוד משמעותי ביהדות. יש מילה שמקורה ביוונית אבל שובשה, זה פרצוף. כן, זה המושג שבו משתמשים בקבלה, פרצופים של האלוהות. אבל בתנ"ך קוראים לזה פנים. מה המשמעות של הפנים? פנים זה פנים. פנים, כן. מה זה פנים? זה המפגש עם העצמיות. למשל, כאשר אני מדבר עם מישהו, אני רואה את הפנים שלו, הוא רואה את הפנים שלי, ואפשר לומר שהפנים זה העדות לכך שיש פה שתי נפשות שנפגשו. ואז נשאלת השאלה, אבל אם אותו אדם ימות ויורידו את אור הפנים, זה לא אותו אדם. אם כן, הפנים הם האדם במידה והוא חי. אבל במידה והוא לא חי, הפנים הם כלום. אז כך שאפשר לומר שיש בפנים משהו דו ערכי. מצד אחד זה רק שטח הפנים, מצד שני זה גילוי של הפנים. למשל בפסוק, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אפשר להבין את זה, פנים בחוץ, פנים מבפנים. פני המים, האם זה בפנים של המים או מבחוץ למים? יש מקום כאן לדיון. על כל פנים, הפנים זה סוג מיוחד של מפגש, שהוא שונה מהמפגש שקוראים לו אחור. בואו ניקח לדוגמה, אם אני רואה ברחוב משהו שלבוש במדים, שתי רגליים, קומטה, שתי ידיים, מדים ירוקים, אני רואה גם נשק בהצלב ונעליים גבוהות, מהגב, מה יש לפניי?
חייל.
חייל. או?
חייל.
כן, מה? בסדר. לעומת זה, אם אני רואה אותו מהצד הקדמי, מה יש לפניי? יוסי, איציק, אלברט, מישהו, ברור? כלומר, העובדה שהוא ממלא איזושהי פונקציה בתוך צבא ההגנה לישראל, היא משנית לעובדה שיש לו אישיות. הוא מישהו. מישהו לעומת משהו. פנים לעומת אחור. אגב, מעניין מאוד שכאשר, למשל, רצו לחנך בצהל שהאויב המרכזי שלך הוא המצפון, לימדו אותך לשים משקפיים שחורות ולא לדבר. נכון? ככה היה לפני כמה שנים, היה איזה מבצע גדול שבו לימדו שהאויב הפעם זה המצפון שלך, ולכן אמרו לך, שים משקפיים שחורות ואל תדבר עם אלה שאתה מפנה. הם לא קיימים, הם משהו, הם הפסיקו להיות מישהו. גם אתה בעצם רק משהו ולא מישהו. אתה סך הכל ממלא אחרי החלטה של המוסדות של המדינה. כלומר, עשו את הכל כדי להוציא את הפנים, כדי להשיב את האחור. וזה לא נאמר מתוך כוונה פוליטית, חס וחלילה. אני רק פה מציין פה תופעה סוציולוגית, אנושית. או. בסדר. עכשיו, יש המושג של פנים, משהו ייחודי ליהדות. למה אני מתכוון? בכל השיטות הרוחניות הקיימות בעולם, שהן דתות או פילוסופיות או מיסטיקה, בכל המרכיבים האלה, דתות, פילוסופיות, מיסטיקה, השאיפה האולטימטיבית של האדם הנעלה היא למות. כלומר, להתקלל בתוך האלוהות, להיעלם בסופו של דבר. כי זה בא מתוך תפיסה פסימית. העולם מוגבל, העולם רע, העולם מזיק, הקיום זה רע, ולכן אין תקווה, אלא על ידי היבלעות בתוך האלוהות, להינצל מכל הרע העולמי, וזה בעצם בא לומר שהאידאל הוא המוות. במובן הזה, מובן הפסוק, החיים והמוות נתתי לפניך. ואם אתה אדם נורמלי, במה תבחר? במוות, כמובן. כלומר, המוות זאת היא ההזדמנות להיפגש עם האלוהות. מה אתה רוצה? אתה שמת לב שאני באמצע המשפט, לכן קשה לומר, לדעת מה אני אענה על השאלה הזאת. אולי תינתן לי ההזדמנות לגבור את המשפט, ואז מתוך כך גם נראה אם יש מקום גם לשאלה. נכון? טוב. אז בואו נחזור למה שהיינו. אם כן, בכל הדתות, אם כן, האידאל הוא אידאל של מוות. אבל הכתוב אומר, החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים. זה כבר עונה על השאלה שלך. כלומר, היהדות מניחה שעד רבה אין עניין להיבלע בתוך האלוהות, אלא המצב האולטימטיבי נקרא בתורה בשם פנים בפנים. פנים אל פנים, דיבר השם עמכם, פנים בפנים. כלומר, הדיאלוג, העמידה של פנים מול פנים, המצב שבו האלוה והנברא שניהם קיימים ונפגשים, זהו המצב האידיאלי, הוא נקרא עולם הבא. כן? ומה מבדיל בינו לבין המצב של העולם הזה? שבעולם הזה יש מסכים, לעולם הבא אין מסכים, אבל אין מוות. כן, בבקשה, מה רצית לומר? עשה רצונך כרצונו. נכון, זה משנה, כן, במסכת אבות.
כאילו
הרצון
שלו זה
הרצון,
יש לך רצון כלשהו, אבל
תעשה תקדבק. יש פה בעיה. לכאורה המשנה הזאת שאתה מביא היא משנה ממש לא מוסרית. נכון? עשה רצונך כרצונו. למה? הוא יעשה את רצונו, אני אעשה את רצוני. כלומר, מה זה התביעה הזאת שאני העלם? נכון?
אבל הוא מאמן.
אז מה אם הוא עליך? אז הוא יותר חזק. אז זה עוד יותר היום מה שאתה אומר. זאת אומרת, שהוא הבוס, זה לא כדאי להסתבך איתו. זה מה שאתה אמרת. ברור? יש שפעם היה במלחמת העולם הראשונה, היה דיון בין הרבנים בעד מי להיות. כן? בעד הרוסים, הגרמנים, הצרפתים, האיטלקים, הבריטים, בעד מי להיות? האוסטרים. ואז החפץ חיים אמר, אנחנו בעד הצד החזק. כדאי להיות בצד החזק. הצד החזק זה הקדוש ברוך. כן? יש, לפי ההקשר, הייתי אומר, החינוכי של התקופה שבה הוא חי, האנשים שאיתם הוא בא במגע, אפשר להבין את התגובה של החפץ חיים. אבל זה ברור שיש פה איזושהי בעיה מוסרית באמירה הזאת. אז אתה נוקט בצד של הקדוש ברוך הוא רק בגלל שהוא חזק? כן? ברור שגם החפץ חיים לא התכוון רק לזה. אלא הכוונה היא הרבה יותר עמוקה. זה הרב קוק מסביר באורות הקודש. עשה רצונך כרצונו. כי רצונך באמת אינו אלא רצונו. כלומר, כדי שתדע מה אתה רוצה, עשה רצונך כרצונו. מובן? כלומר, יש התאמה בין הרצון האמיתי שלי לבין הרצון שלו. רק צריך לברר את זה. כלומר, יש בכלל, כשאני שואל את עצמי, מה אני רוצה? התשובה היא מאוד מורכבת. כלומר, יש מה שאני רוצה ויש מה שאני באמת רוצה. ויש מה שאני חושב שאני באמת רוצה ויש מה שבאמת באמת אני רוצה. ברור?
שני רצונות חייבים להיות זהים.
שני רצונות חייבים להיות זה. חייבים, לא תמיד זה עובד ככה. לפעמים אתה רוצה משהו ואני רוצה משהו אחר. כן? זה ממש לא פשוט. אבל כל פנים, הפנים אל פנים, הוא מעמד אילאי, שבו כתוב בתורה, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני. כן, הפנים. כלומר, הפנים אל פנים. עכשיו, מתוך כך, יש גם משמעות רצינית מאוד לשאלה מה זה הפנים. כי בפנים יש ממד אינסופי שמתגלה. כן? כלומר, הפנים של הזולת זה המפגש שלי עם הממד האינסופי של הזהות שלו. כי דרך הפנים אני פוגש לא רק את החוכמה שלו, שהיא מוגבלת, אני פוגש את הרצון שלו, והרצון שלו הוא בלתי מוגבל. וכפי שכבר כתב דקארט, אתם יודעים מזה, צרפתי, הוא אמר, כן, דקארט, רוני דקארט, דקארט, כן. כן? אבל אתה חושב. אתה חושב. משמע אתה קיים. כן. אז לבנים, דקארט אמר שאנחנו מוגבלים מצד התבונה, התבונה שלנו, ובלתי מוגבלים מצד הרצון. והדבר הזה הוא משמעותי, זה בא לומר שיש בתוכנו מרכיב ששייך לעולם המוגבל, ויש מרכיב בלתי מוגבל. והשאלה את מה אני פוגש בזולת. האם אני פוגש את הרצון שלו או את החוכמה שלו? אם אני פוגש את החוכמה שלו, אני נעמד בפני ישות אובייקטיבית, משהו. ואם אני פוגש את הרצון שלו, אני עומד בפני סובייקט, אישיות, מישהו. כן? זה פשוט שני עולמות שונים. הפילוסופיה מדברת על האלוהים בתור קונספט, בתור משהו, ולכן בעצם לפי הפילוסופיה אני לא פוגש את אלוהים, אני פוגש את עצמי בהשגה שלי. מה שאין כן, הנביאים שמדברים על האלוהים בתור מישהו שמדבר, ויומר, וידבר. יש לו מאמר, יש לו משהו לגלות את רצונו, אז הוא מישהו. ואז יש ויכוח, מי צודק יותר? יש נטייה לומר, שמה שהדתות מדברות על אלוהים בתור מישהו, זה רק לצורכי ההמון. ההמון זקוק לזה, אבל צריך לדעת שלדבר על אלוהים בתור מישהו זה לצמצם אותו. הנבואה סבורה בדיוק ההפך, שלדבר על אלוהים בתור משהו זה מצמצם אותו. או כפי שאומר המהר"ל בסגנון ציני קצת, הוא אומר, למה לא יקראו לו השכל ברוך הוא? כן? מה שאין כן, הקדוש ברוך הוא, אז הוא בלתי מוגבל, אין לו גדר, ולכן הוא יכול גם להתגלות אלינו בתור מישהו. כלומר, כשאני רואה מישהו, אני רואה את האינסופיות שבו. הוויכוח הזה מובא בגרסה משופרת בספר הקדוש, הנסיך הקטן, שם בוויכוח מי זה החבר שלי. כן? דיברנו על זה מספר פעמים, מבוגרים שואלים על החבר שלי איכן הוא גר, כמה הוא שוקל, כמה מרוויח אבא שלו, בעוד שאני, הילד, אומר שהחבר שלי אוהב פרפרים ויש לו חיוך טוב. כן, זאת אומרת, הפרפרים והחיוך זה עוד לא מגדיר אותו, אבל זה בדיוק העניין. דרך החיוך ואהבת הפרפרים שלו אני פוגש אותו. בסדר? עכשיו, כל זה הרקע לשאלה של הפנים. אתם מבינים שפה המושג פנים הוא מאוד משמעותי, כשאנחנו מבררים אותו בפרק הזה, הוא טעון. זה מושג טעון, כן. אז השאלה היא, מה משה ראה? כן? זה בדיוק הנושא שמעסיק אותנו. כתוב, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מצד שני, הכתוב אומר מפורש, ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים. ולא קם נביא עוד בישראל, כמשה אשר ידעו השם, פנים אל פנים. יותר מזה, כתוב, שויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. ואז אם כן, הקדוש ברוך הוא לא ביקש ממנו להסיר את פניו. היה מוכן להתגלות אליו. אבל משה הסתיר פניו. אחר כך ביקש משה, הרי נינה את כבודיך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תוכל לראות פניי. אומרים חז"ל במסכת ברכות, כשרציתי, אתה לא רצית. עכשיו שאתה רוצה, אני לא רוצה. נה, נה, נה. ככה זה? אז ודאי שלא. יש פה עומק. בעצם כל הנביאים אמרו שהם ראו את השם. נכון? כתוב הנביאים. ראיתי את השם, יושב על כיסא רב מניסה. כולם אמרו שהם ראו. זה הוכחה שהם לא ראו. משה אמר שהוא לא ראה. סימן שהוא ראה. כי יש דברים שכדי להשיגם צריך לעבור דרך הממד של הרמיזה ולא של ההגדרה. אם אתה עובר דרך ההגדרה, אתה מפספס. היה גוי אחד שהבין את זה, קראו לו מרטין היידגר. מרטין היידגר, מאבות הפנומנולוגיה בגרמניה, אמר שברגע שאתה בונה קונצפט, מושג, בזה עצמו התרחקת מן הדבר שאתה מכוון אליו. אתה מגדיר, אז התרחקת. לכן אפשר דווקא, צריך לומר שאחרי ההגדרה צריך לבטל את ההגדרה, ואז מתוך כך יש אפשרות להיפגש. אז מה נשאר? נשאר הרושם, הרמז של העניין, ודווקא דרך הרושם והרמז אפשר להיפגש. זה בדיוק מה שקורה גם בחוויה הנקראת אהבה. באהבה, אם אתה אומר, אתה יכול להסביר לי בדיוק למה אתה אוהב את אשתך? ברגע שהגדרת, סימן שאתה כבר לא שם. נכון? כלומר, יש משהו ברמיזה, מה שקוראים רומנטיקה, שהוא הנקודה המחברת בין האוהבים. אז גם פה בפנים. עכשיו שאמרנו את כל ההקדמות הגדולות האלה, אפשר לקרוא מן ההתחלה לפי בקשתך. אתה ביקשת, אז מה אני אעשה? פנים שמשותף ורוב שיתופו על דרך ההשאלה הוא שם הפנים של כל חי ונהפכו כל פנים לירקון, מדוע פניכם רעים וזה הרבה. כן, זה המשמעות הראשונה של המילה פנים. והוא שם אחרון. אחרון כעס. ופניה לא היו לה עוד. וכפי עניין זה שומש הרבה, בעניין חרון השם וכעסו, פני השם חלקם, פני השם באוסרה, פניי ילכו וניחותי לך, ושמתי אני את פניי באיש אהוב משפחתו, וזה הרבה. מעניין המפגש הראשון שלנו עם הפנים זה קודם כל דרך הכעס. למה? פשוט מאוד. כאשר אני פוגש את האחר, הדבר הראשון שאני חש זה איום. האחר הוא לא אני, אז הוא מאיים עליי. לכן המשמעות הראשונית המושאלת בפנים זה אחרון. והוא גם שם נוכחות האדם ומעמדו. על פני כל אחיו נפל, ועל פני כל העם יכבד, עניינו בנוכחותם. אם לא על פניך יברכך, בנוכחותך ובמציאותך. ועל פי העניין הזה נאמר, ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים, כלומר לנוכח בלי אמצעי. כי עניין שנאמר, לך נתראה פנים, וכמו שנאמר, פנים בפנים, דיבר השם עמכם. זאת אומרת שגם מצד בני ישראל לא היה אמצעי. מה זה בלי אמצעי? אז בלי אמצעי, אז הוא נבלע. כן, היה מקום לומר, אם אין אמצעי, אז הוא נבלע. וכאן החידוש אפשר לומר, אין אמצעי והוא לא נבלע. כלומר, זה היכולת של הנברא לקנות את הזכות של הקיום שלו. קניית הזהות מפגישה עם האלוהות. יש ביטוי מעניין שאומרים אותו כל בוקר כשפותחים את העיניים. מודה אני. כן? כלומר, זו שאלה גדולה. איך האדם בבוקר מסוגל לומר את המילה הזאת, את המילה אני?
כן? מודה,
יפה. אתה בעצם נפגשת עם דעתו של הרב קוק. אשריך שזכית. הרב קוק אומר שמודה הוא הבסיס של האני. כיוון שאתה מודע לזה שאתה מקבל את חייך, את הקיום שלך מזולתך, ממי שרצה בקיום שלך, אז האני שלך פתאום מקבל ממשות. מודה, משמע אני קיים. בדיוק הפוך מן המחשבה ההמונית. המחשבה ההמונית אומרת ככה, כשאתה נפגש עם אלוהים, אז אין לך אני, אתה מתבטל. נכון? ודווקא כשאתה חי בין החברים שלך, אתה קיים. אני עם החבר שלי, אני קיים, הוא קיים, אנחנו מקיימים מערכות יחסים. אבל מול האלוהות אני בטל. זה אגב הגישה המוסלמית. בגישה המוסלמית, המפגש עם האלוהות מכניע ומבטל את הקיום של האדם. מה שאין כן, ביהדות זה בדיוק הפוך. המפגש שלי עם חבריי עלול לבטל אותי. אני לבד בין מיליארדי בני אדם. אני לבד בין אלפי דורות. אז איפה אני? אני כלום. אבל מול האלוהות אני קיים. מודה, משמע אני קיים. בואו. אז הוא באר במקום אחר ואמר, כל דברים אתם שומעים, ותמונה עיניכם רואים זולתי כל. כן? וכינה את זה פנים בפנים. למה הרמב״ם מביא את הפסוק הזה? כדי לומר שפנים בפנים זה לא גשמי. לא, זה אנחנו כבר התרגלנו. כך אומרו, ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים. כינוי על אומרו באופן הדיבור וישמע את הקול מדבר אליו. והנה נתבהר לך כי שמיעת הקול בלי אמצעות מלאך מכנים אותו פנים בפנים. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה קול בלי אמצעות מלאך? כאן אנחנו נכנסים לשאלה מאוד מאוד רצינית. יש בחלק שני של מורה נבוכים דיונים ארוכים על מהות הנבואה. לקראת סוף החלק השני, יש כמה פרקים חשובים שבהם הרמב״ם דן על מהות הנבואה ועל מדרגות הנביאים. ואחד הדברים שהרמב״ם שם מדגיש היטב, זה שכל הנביאים, חוץ ממשה, כולם ניבאו דרך מלאך. כולם. חוץ ממשה. עכשיו, מה זה כן משה? הוא לא מסביר. אבל הוא אומר, כל הנביאים דיברו דרך מלאך, ופתאום אתה רואה שפה, הוא אומר גם על עם ישראל, פנים בפנים, דיבר השם עמכם, זה לפי המשמעות של אלוהי אמצעי. יוצא שיש עוד מישהו חוץ ממשה שדיבר פנים אל פנים. מי זה? עם ישראל כאומה. כלומר, פה אנחנו לומדים משהו לגבי מהות עם ישראל לדעת הרמב״ם. מישהו במדרגת משה, במובן הקולקטיבי של המילה, זה עם ישראל. בסדר? מה? בזה הוא נפגש עם שיטתו של הכוזרי. אבל עם הבדל אחד. כן? כלומר, לפי הכוזרי, משה הוא ביטוי לאומה הישראלית, לפי הרמב״ם, עם ישראל הוא ביטוי למשה. כן? כלומר, מרכז הכובד אצל הכוזרי יהיה באומה, ומרכז הכובד אצל הרמב״ם יהיה בתורה. כן? כלומר, יש אצל הרמב״ם נטייה, אני לא, אני מפחד להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, אסור לפחד, נטייה קצת יותר חרדית. יותר חרדית. כלומר, שאצל הרמב״ם, ההגדרה של האומה עוברת דרך המסוגלות לשמוע את הדיבור, את דבר השם. ואילו אצל הכוזרי, האומה היא זירת ההתגלות של האלוהות. זה לא לגמרי רחוק, אבל יש בכל זאת הבדלי דגשים. כן, בבקשה. לא שומע.
המסוגלות לשמוע דבר השם זה...
אפשר לקרוא לזה חוכמה אם אתה רוצה. כן, הרי יש כמה מקומות שהרמב״ם אומר, עד שתאמר כך גזרה חוכמתו או כך רצה. משמע שזה לא כל כך שונה, זה מזה. רוצה להוסיף עוד נקודה. כן, אז פנים אל פנים זה בלי אמצעי, בלי אמצעי במה. כלומר, מה זה הדיבור פנים אל פנים? מה זה הכל הזה? זה יכול להיות השגה. כלומר, סוג של חוכמה עליונה שמגיעים אליה בלי האמצעים. האמצעי אמרנו זה המלאך. מי זה המלאך שמנבא את הנביאים לפי הרמב״ם? אני שואל, מי זה המלאך? אני רוצה לדעת איפה הוא. המלאך שהנביאים מתנבאים מכוחו. מי זה לפי הרמב״ם? מה? משה הוא המלאך? זה מעניין. כן? כתוב, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. יש דבר כזה, כן? מה אתה אומר? אבל מי זה הכוח הזה? איזה כוח?
חלק מהקדוש ברוך.
חלק מהקדוש ברוך. לא, זה לרמב״ם דבר כזה, חלקים לקדוש ברוך. החושים זה המלאך?
הרצון שלך זה המלאך.
הרצון שלי זה המלאך? זה המלאך שמנבא את הנביאים. הרמב"ם אומר זה מפורש. הוא אומר זה מפורש בהלכות יסודי התורה. המלאך הנקרא אישים הוא זה שמדבר עם הנביאים. מי זה האישים? זה השכל הפועל. המדרגה העשירית. המדרגה העשירית, הנקראת השכל הפועל. נכון? מה זה השכל הפועל? אולי נעשה קצת תזכורת. אני רואה שהדברים מדי פעם צריכים ציור מחודש, למרות שציירנו את זה פעמים. אי אפשר לצייר. מצד אחד הבטיחו טכנולוגיה חדשה. מצד שני, הם לא עומדים בזה, אבל לוח אין לי. אז מה נעשה? אני צריך לעשות לכם ציור בראש. עם הגלגלים, בוודאי, עם הגלגלים. כן, לפי הרמב״ם, לא רק לפי הרמב״ם, לפי הפילוסופים בכלל, האדם יש לו מה שנקרא שכל נפעל או שכל יולי או שכל בכוח. תזכרו, זה אותו דבר. נפעל, יולי, בכוח. כל זה אותו דבר. נגיד ככה, פוטנציאל. כן, מה זה כשאומרים על ילד שיש לו פוטנציאל באספת הורים? כוונה שהוא תלמיד גרוע, נכון? אני מאמין בו. אני מאמין בו, זה בטוח, יהיה בסדר, אני רואה את הרצון שלו. מה? לא, 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 לא החומר היולי. לא דיברתי על החומר היולי. דיברתי על השכל היולי. משהו אחר, שכל יולי. שכל יולי הכוונה, למשל, אני עוד לא יודע כמה זה שווה 2 ועוד 2. עוד לא הסבירו לי, אני עוד לא למדתי. אבל פוטנציאלית אני יכול לדעת כמה זה שווה 2 ועוד 2. אז כל זמן שעוד לא השגתי ש2 ועוד 2 שווה 4, בינתיים האידיאה הזאת היא אצלי פוטנציאלית. עד כאן מובן? בסדר. אבל כאשר אני סוף סוף הבנתי ש2 ועוד 2 שווה 4, אז אני כבר לא שכל יולי בכוח נפעל, אני כבר שכל בפועל. אני שכל בפועל. אני כבר יודע ש2 ועוד 2 שווה 4. השגתי חלק מן החוכמה. נשאלת השאלה, מה העביר אותי ממצב א' למצב ב'? צריך להיות איזה גורם חיצוני, זרז, קטליזטור, שהוא הגורם לשכל הנפעל שלי להפוך להיות שכל בפועל. הפילוסופים קראו לגורם הזה השכל הפועל. השכל הפועל הוא סוג של מלאך. כן? הם קוראים לזה מלאך. הוא מנהל את כל העניינים של העולם התחתון, שבו הוא שנקרא עולם היסודות. עולם היסודות, שהם ארבע צורות שחלו ביולי, בחומר היולי. כל זה בעולם התחתון, שקרוב לכדור הארץ, עשוי מארבע יסודות, עפר, מים, רוח, ואש. בסדר? בתוך זה נמצא האדם. אז כל הנביאים, בעצם הם מתאחדים עם השכל הפועל, הם משיגים את החוכמה של העולם התחתון. בסדר? זה מה שאומר הרמב״ם. השכל הנבדל הזה, שהוא השכל הפועל, הוא השכל העשירי. בשרשרת השכלים המשתלשלים מן האלוהות. כן? השכל הראשון... הכי נמוך. זה הכי נמוך. השכל העליון ביותר, הנקרא חיות, חיות הקודש, הוא, השכל הזה, הוא משיג את האלוהות ואת עצמו. מכוח זה שהוא משיג את האלוהות, הוא מוליד את השכל השני, ומכוח זה שהוא מסיק את עצמו, הוא מוליד את הגלגל, את הגלגל המקיף, שמקיף את כל העולם. השכל השני משיג את השכל הראשון ואת עצמו. על ידי שהוא משיג את השכל הראשון, הוא מוליד את השכל השלישי, ועל ידי שהוא משיג את עצמו, הוא מוליד את גלגל הכוכבים הקבועים. וכך, כל השכלים מולידים אחד את השני עד העשירי, תוך כדי שהם גם מולידים בדרך את הגלגלים, גלגל שבתאי וצדק ומאדים והחמה. אז זה כבר סיפור שלם, איך זה פועל כל הסיפור הזה, אני כעת לא אגנס לזה, אבל השכל העשירי בשרשרת הוא השכל הפועל, והוא בא במגע עם האדם, ומכוחו הנביאים מתנבאים. עד כאן דברי הפילוסופים היהודים, זה ברור? עכשיו מה שמעניין כאן, שהרמב"ם אומר שמשה הוא לא בכלל זה. כלומר, מה שמיוחד למשה, זה שהוא בעצם מדלג על השרשרת של השכלים. ברור? זה מדרגה שקשה מאוד להבין איך זה עובד, אבל ככה הרמב"ם מבין. לפי זה גם משה יכול לפעול על המציאות החוץ אנושית. כן, על אותו עולם שהרמב"ם אומר שהאדם איננו מרכז לו, פתאום הרמב"ם שם את משה שם. מעניין שהוא גם שם את עם ישראל שם. בסדר? לפעמים, איך אומר הרמב״ם, כדי להבין מה שאני רוצה לומר בספר הזה, תסתכל על מה שאני רומז, לא על מה שאני אומר מפורש. טוב, כן. מה? שירה. נכון, נכון, נכון. יש דברים שעוברים דרך הרמז והשירה. איך אתה יודע שזה השאלה האחרונה? כלומר, אם אתה אומר זאת השאלה האחרונה שלך, זה סימן שאתה מניח שמה שאני הולך להגיד לא יעורר אצלך יותר שאלות. כן. האם יש קשר בין השרשרת הזאת לבין הספירות של המקובלים? על פניו, לא. אבל, בכל זאת, מצאנו אצל גדולי ישראל, בין היתר, רבי יצחק אבן לטיף, והרמ"א, רבי משה איסרלס, בספר תורת העולה, וגם אצל הרשב"ץ, רבי שמעון בן צמח, בספר מגן אבות, שאמרו שהעשר ספירות של המקובלים זה זהה לעשר השכלים, עשרת השכלים של הפילוסופיה. הדעה הזאת, עם כל הכבוד לה, לא התקבלה. אין באמת קשר בין מה שהמקובלים אמרו לבין מה שהפילוסופים אמרו, למרות שהמספר עשר מפתה, וזה גם רוחני, אז בכלל. אבל בכל זאת יש קשר. מהו בכל זאת הקשר? הוא, השאלה היא, מאיפה הפילוסופים הגיעו לעשרה גלגלים? ועשרה שכלים. נשאלת השאלה, זו שאלה גדולה.
אפשר...
ככה אתה אומר שהם קראו את זה בזוהר. כן, אני מבין, אבל אתה יודע, אריסטו לא נראה לי שהוא קרא את פתיחת אליהו. ואני אגיד לך למה, הוא לא היה מהעדה המרוקאית. אצל המרוקאים המתחילים, פתח אליהו, לפני תפילת מנחה, פתח אליהו. אבל אריסטו, אני לא יודע אפילו מתפלל מנחה, נראה לי שהוא היה דתל"ש, ולכן קשה לי להאמין שמשם הוא לקח. אבל... אפשר להגיד שלקחו את זה מהניסיון, כיוון שהם הגיעו למסקנה שיש עשרה גלגלים והסתכלו על הכוכבים, וגם כן אמרו עשר, וזה מקרי. אבל הרבה יותר מסתבר שזה ההשפעה של המסורת הפיתגוראית. פיתגורס ותלמידיו הפכו את המספר עשר למספר מיסטי. משמעותי מאוד, ולכן הם גם ראו את סדר העולם כבנוי על המספר עשר. אבל הפיתגוראים, מאיפה הם לקחו את זה? זאת השאלה. פיתגורס, כידוע, ביקר קצת פה בארץ, נכון? בגולן וזה, בתקופה של הנביאים עדיין. היו פה עדיין נביאים כשפיתגורס היה פה. ודווקא הנביאים שלנו דיברו על עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, נכון? זה כתוב כבר בתורה. כלומר, אנחנו לא צריכים לחפש את זה במסורות נסתרות. זה גלוי בתנ"ך שהמספר 10 הוא משמעותי. אז ייתכן, אם כן, שמאותו מספר 10 המופיע בתנ"ך, שממנו משתלשלת ההסברה של המקובלים על 10 ספירות, משם גם מגיע גם הרעיון של 10 שכלים אצל הפילוסופים, למרות שמה שמתארים איננו זהה למה שמקובלים מדברים עליו. מובן? אז כך שאף על פי שאין שום קשר בין 10 ספירות ל-10 שכלים, יש קשר בין 10 ספירות ל-10 שכלים. כלומר, זו תשובה מורכבת. עד כאן מובן? בסדר. בסדר, אוקיי. אז אפשר להמשיך, כן? וכינה את זה, פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה, האם הרמב״ם ידע קבלה? לרב צבי יהודה היו בערך 5 תשובות שונות על הנושא הזה. אחת מהתשובות הייתה, יש הרבה דרכים למעלה. כלומר, הרמב״ם מגיע למה שהמקובלים אומרים במסלולים שלו. וכינה את זה פנים בפנים. כך אומרו, וידיבר השם אל משה פנים בפנים, כינוי על אומרו באופן הדיבור, וישמע את הכל מדבר אליו, הנה ידבר לך, כשמיע את הכל בלי אמצעות מלאך, מכנים אותו פנים בפנים. ומן העניין הזה, ופני לא יראו, אמיתת מציאותי כפי שהיא לא תושג. אז יש פה איזה בעיה. אתה מסביר באותו פסוק, באותו הקשר, גם שפנים בפנים, שהשם נגלה פנים אל פנים, וגם שפניו לא יראו. זה דבר לא מובן. איך גם מצד אחד נראה, מצד שני לא נראה. אלא מוכרחים לומר שההתגלות של הפנים זה גם להיראות וגם לא להיראות. בדיוק כמו שהסברנו לפני כן, הפנים של האדם. זה מגלה את האדם או זה לא מגלה את האדם? מגלה וגם מסתיר. כאחד. כי אני... אתה צודק, הכרת פניהם ענתה בה. מצד שני, אני מסתתר מאחורי הפנים שלי. אני יכול גם לעבוד עליך ולעשות כאילו שאני כועס, כשבאמת אני לא. או לעשות כאילו שאני לא כועס, כי אני באמת כן. כלומר, הפנים הם גם מסכה. יש גם מסכה בפנים. ואני שואל את השאלה, האם העולם מגלה את מי שברא אותו, או מסתיר את מי שברא אותו? מה התשובה? טוב, יש, מצאנו פה בינתיים שתי תשובות. מי שאומר מסתיר, יש מי שאומר שניהם. אף אחד לא אמר מגלה. טוב, בסדר, לא תמיד זה עובד. עכשיו, בכל מקרה, שניהם. ברור שהעולם גם מסתיר את מי שברא אותו, וגם מגלה את מי שברא אותו. לכן, כדי לדעת את האלוהים, ידיעה אמיתית, אני צריך גם שיהיה גילוי וגם הסתרה. אם יש רק גילוי או רק הסתרה, אני לא יודע את השם. אם יש גם גילוי וגם הסתרה, אני יודע אותו. כן, זה מין משחק כזה. של קרבה וריחוק. לכן גם כתב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, האל הגדול והנכבד, הנכבד והנורא הזה, מצווה לאהבו וליראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך ונאמר את השם אלוהיך תירא. מדוע הרמב״ם כתב בצורה כזאת? אני במקום הרמב״ם הייתי כותב, האל הנכבד והנורא הזה, מצווה לאהבה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך, נקודה. שתיים, האל הנכבד והנורא הזה מצווה להיראה אותו, שנאמר את השם אלוהיך תירא. אבל הרמב״ם ערבב את שתי המצוות ביחד, יראה ואהבה. כנראה שהמצווה היא גם לאהוב וגם ליראה סימולטנית. ואחר כך הוא כותב, וכיצד היא הדרך לאהבתו ויראתו. ואז הרמב״ם שם מסביר כיצד מגיעים לאהבה, וכשמחשה בדברים אלו עצמם מתמלא יראה. זאת אומרת ש... אם אתה רוצה דת אלוהים אמיתית, זה צריך להיות מה שנקרא רצו ושוב כאחד. אז לכן, הרמב״ם פה הביא באותו הקשר גם את זה שהשם דיבר אל משה פנים אל פנים, וגם זה שפניו לא יראו. וזה הדרך היחיד.
אפשר לומר שמשה היה לו שתי השגות, בהשגה הפילוסופית. זה יכול, בהשגה של הדיבור, של הנבואה, ודיבר
השם משה. זה כבר תשובה אחרת. שאני חושב שהיא נכונה. השאלה היא אם הרמב״ם אמר את זה. אבל אני אנסה לנסח את דבריך בשפה שלי. כתוב, פניי לא יראו, מצד שני כתוב ודיבר, השם אל משה פנים אל פנים. אז כלומר, בהשגה השכלית הוא לא יכול להשיג, בהשגה של הרצון, של הדיבור, הוא יכול. זה הסבר שלדעתי הוא גם נכון. אבל קשה לי לקבל שהרמב״ם יאמר את זה. כי דווקא אצל הרמב״ם, הרמב״ם סובר שדווקא על ידי השכל אפשר להשיג. כן?
אפשר לומר שעוד עניין, אולי הרמב״ם מסכים לו, אופניי לא יראו דווקא באותו זמן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא נעשה חיץ.
עכשיו לא?
ההשגה של הפנים שאני עושה איתך בדרך כלל, והפעם רק אחוריי, בלי הפנים, שלא תתערבב יותר מדי.
כן, אבל בהמשך מדבר שם, זה כמה פסוקים אחר כך מדבר. אז אתה אומר ככה, שזה עניין של זמן. זה גם פירוש אפשרי. והוא מתאים קצת להסבר של הרב יהודה אשכנזי על זה. אני אסביר למה הכוונה. כתוב, ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. שאלה, ודיבר, זה עבר, זה הווה או זה עתיד? בקיצור, מצאנו פה שלוש תשובות, זה יפה. יש בקהל מי שאמר... עתיד, יש מי שאמר הווה, יש מי שאמר עבר. האמת היא שיש מקום בהחלט להתלבטות. כי דיבר זה לשון עבר. ודיבר גם לשון עבר. אם וו זה וו החיבור. אבל אם הוו זה וו ההיפוך, אז ודיבר הופך להיות עתיד. אפשר גם להגיד שזה לשון הווה. כן? כלומר, הווה מתמשך, הווה מתמיד, גם מנוסח בתנך על ידי וו ההיפוך, שמשמעותו עתיד. אבל זה, למשל, ועלה האיש ההוא מימים ימימה. מה זה ועלה? היה רגיל לעלות. אז כך שאפשר להגיד על ודיבר, שזה גם עבר, גם הווה, גם עתיד. אבל בואו נלך לפי ההנחה שוודיבר זה לשון עתיד, שזה הפשט. ודיבר, השם ידבר עם משה, פנים אל פנים. אבל מתי? כאשר ידבר איש אל רעהו. כלומר, כאשר, לא מלשון כמו ש, אלא בזמן ש. כלומר, עכשיו אנחנו מדברים איש אל רעהו, בכיתה הזאת אנחנו מדברים, אז עכשיו השם ידבר עם משה פנים אל פנים. אין פה מניעה שלא יראני אדם וחי, כי משה כבר מת. כיוון שהוא מת, אז אין פה בעיה. כן, אבל מתי השם מתגלה אל משה פנים אל פנים? בזמן שידבר איש אל רעהו. כן, זה פירוש אפשרי, זה מתאים להצעה של חכם דוד מנחם, שהציע את זה. עכשיו בואו נראה מה אומר הרמב״ם. ופנים הוא גם כינוי מקום שעליו אומרים בערבית הממק, או בן י... איך אומרים? בן ידק. משהו כזה. טוב, זה במבטא הלוקלי. נכון? זה לא בערבית ספרותית, איך שאמרת. טוב. והרבה משתמשים לפי עניין זה כלפי השם יתעלה, לפני השם. מה זה לפני השם? במקום שבו יודעים את השם. מהו המקום הזה? מהו המקום שבו יודעים את השם? המקדש, יפה. כן? המקדש זה נקרא לפני השם. וכן לפי העניין הזה, ופני לא יראו, בבירום קלוס, אמר, ודקות דמה אלא יתחזון. כלומר, ופני לא יראו, לפי הפירוש של אונקלוס, שאיננו הפירוש של הרמב״ם, פני לא יראו, הכוונה, העולם, ית דקות דמה, מה שלפני. רומז שיש שם, גם נבראים עצומים, אי אפשר לאדם להשיגן כפי שהן, והם השכלים הנבדלים. אז מה זה השכלים הנבדלים? זה שרשרת של השכלים שמגיע עד השכל הפועל. השכל הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, השביעי, והשמיני והתשיעי. אלה, תשעת השכלים האלה, עליהם נאמר, ופני לא יראו. כן? ואז יוצא שהאדם יכול להשיג רק את השכל העשירי, כך הרמב״ם מבין שזו כוונת אונקלוס. ודקודמי, להתחזון. והרמב״ם משום מה לא מקבל את הפירוש של האונקלוס. מאוד מעניין. כן, ויוחסו לשם מפני שהם נכחו, ולפניו תמיד, בשל... אגב, שימו לב שאפשר להסתדר בהבנת הפרק גם בלי לצייר על הלוח. אז זה בסדר. לא תמיד חייבים פיתוחים טכנולוגיים. כן. ויוחסו לשם מפני שהם נכחו ולפניו תמיד, בשל חוזק ההשגחה בהם תמיד. אבל הדבר שהושג לדעתו, כלומר לדעת אונקלוס, כפי עמידתו, הם דברים שהם למטה מאלה בדירוג המציאות, כלומר, עצם החומר והצורה. ועליהם אמר... ותחזה יד בוותרי. כלומר, הנמצאים אשר כאילו אני פונה מהם, והם לאחוריי. כן, העולם החומרי הוא מאחורי השם. למה הוא מאחורי? כי הוא לא משגיח בו. כן, ההשגחה נעצרת בגלגל הירח, הוא ובני אדם מסוימים. כן? אז והם לאחוריי, על דרך המשל, בגלל רחוקה ממציאותו יתעלה. ועוד תשמע ביורי במה שביקש משה רבינו עליו השלום. כלומר, זה הרמב״ם לא מסכים עם זה, הוא סובר שההשגה של משה פנתה אל העצמות האלוהית, ואז ופני לא יראו, צריך להבין את זה באופן אחר. ופנים גם פועל זמן, ועניין לפני או בטרם, לפנים בישראל. לפנים הארץ יסדת. כן, כלומר שיש פנים, פעם היה. כן. ופנים גם שהם הדירה וההשגחה. לא תישא בנדל ונשו פנים אשר לא יישא פנים. וזה הרבה. ועל פי עניין זה נאמר גם יישא השם פניו אליך ושם לך שלום, כלומר התלוו את ההשגחה אלינו. אז כאן אני רוצה קצת להאריך. מה זה העניין הזה של ההשגחה? מה בעצם ההבדל בין ההשגה שיש לפילוסופים את האלוהות לבין ההשגה שיש לנביאים את האלוהות. מבחינת התוכן, לא מדבר על האופן להשיג שזה על ידי הדמיון וזה לא על ידי הדמיון, אבל מהו האופן שבו, כלומר מהו התוכן שאריסטו לא השיג ושאנחנו בני ישראל השגנו. אפשר לראות את זה ממספר מקומות במורה נבוכים, שההבדל המהותי זה עד הגבול שעד אליו מתפשטת ההשגחה. לפי אריסטו, ההשגחה מתפשטת עד סוף עולם הגלגלים ולא למטה מזה, ואילו לפי היהדות, כך מסביר הרמב״ם, ההשגחה ממשיכה להתפשט על הנפשות של הראויים לכך.
אין סוף.
אין סוף? למה? ההשגחה מתפשטת על הנפשות. כן? על הנפשות של אלה שראויים לאותה ההשגחה, מבין בני האדם. וכיוון שהפילוסופים אינם משיגים את זה, יש להם טעות בהבנת האלוהות, שמונעת מהם את חיי העולם הבא בעצם, לפי הרמב״ם. מה שאין כן, מי שמשיג שהשם משגיח גם בעולם התחתון, אז הוא לא טועה בהבנת האלוהות, והוא יש לו חלק לעולם הבא. כלומר, הוא מבין את ההתפשטות של הפנים, עד איפה הפנים מגיעים. והפנים מגיעים לפי הרמב״ם עד האדם. זה, מה זה אומר? מדוע אריסטו איננו רוצה להכיר בהשגחה המגיע עד האדם? כי האדם, לפי אריסטו, הוא יצור חסר. במה הוא חסר? כי הוא אישיות. ואישיות זה לא יכול להיות הנושא שעליו דנה הפילוסופיה. מה שאין כן, לפי הרמב״ם, האלוהים מתייחס אל האישיות, ולכן הוא משגיח גם עליה. מובן? זה מובן מה שאני אומר? כן.
לפי אריסטו, שהקדוש ברוך הוא בורא העולם, ברא את העולם והניח אותו.
אפשר להגיד את זה באופן כזה, כן? עזב השם. ההשגחה הפרטית על מי שראוי לכך. כן, למה לא? אבל אריסטו לא מכיר בזה. יפה, זה תלוי בהשגה שלנו. ככל שאתה ראוי יותר, ככה ההשגחה עליך יותר. אדם מלא חסד וחמלה ורחמים, והוא מטפל בכל כך הרבה אנשים, אבל אין לו השגה. הוא טיפש. לפי הרמב״ם, אין עליו השגחה פרטית. כן, זה פונקציה של החוכמה והמעשה. אבל לא של המעשה במנותק מן החוכמה. וזה זה מה שאני אומר, נכון?
לא,
צריך לרקח את זה, אי אפשר. אי אפשר. יש גמרא במסכת כתובות שאומרת שם המחלוק דיון בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. יש שם ריש לקיש, רבי יוחנן אומר, עמי הארצות לא קיימים לתחיית המתים. עם הארץ לא. ריש לקיש אומר, מה? איך אתה אומר דבר כזה? הוא אומר, תשמע, מה אני אתה רוצה? מקרא אני דורש, זה פסוק מפורש. כי טל אורות עליך, והארץ רפאים תפיל, כל המשתמש באור תורה, טל תחייה מחייהו, שלא משתמש באור תורה, אין טל תחייה מחייהו, לכן עמי הארצות אין להם חלק. זו. אין, לא קיימים לתחיית המתים. אז ריש לקיש הצטער, בסוף אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה. מה התקנה? ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. איך? שכל המשיא ביתו לתלמיד חכם ועושה פרקמטיה לתלמיד חכם והמענה לתלמיד חכם בנכסיו, כאילו גם הוא דבוק בשכינה, ואתם מדליקים בשם לכם, חיים כולכם היום. כלומר, אם אתה מבודד את אותו עם הארץ מצד עצמו, אז אין עליו השגחה. אין לו גם חלק לתחיית המתים. אבל מכיוון שהוא דבק בתלמיד חכם, כל המלמד את בן חברו, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. וגם כל אלה שדביקים בחכמים, אז הם זוכים לדעות אמיתיות, באופן גלום אמנם, אבל הם זוכים איכשהו לדעות אמיתיות, אז יש להם חלק בנצח. מובן? לכן אותו אדם שיש לו מעשים טובים, לא ייתכן שלא קלט באופן אינטואיטיבי קצת דעות אמיתיות. ולכן יש עליו השגחה. אז ריקחנו את זה? ריקחנו. בסדר. עוד נקודה, רוצה להגיד. כן, אני חושב שהבאתי את זה פעם הקודמת, את דבריו של רבי יהודה הלוי בפיוט של יום הכיפורים, נכון? לא, לא הבינו? כן, הבינו את זה, נכון? כלומר, שהמושג פנים ואחור הוא מושג יחסי. שיש מדרגת הכרה שהיא אחור, שהיא פנים במישור אחר. לכן גם זה אפשר לומר, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. זה רבי יהודה הלוי כתב בקדושה של יום הכיפורים שחרית. האמת היא שהנוסח הזה לא כך ברור, כי בתשובת הריב"ש כתוב וכמה פנים לפנים הנוראים וכמה אחוריים לאחוריים הנוראים. איך כתוב? זה, מה ההבדל בין נוראים לנראים? אני חושב שנוראים זה הכוונה זהירות השכל. כן, כן, הקרח הנורא. ונראים הכוונה זה השגה רגשית. כן, החווייתית. כן, בבקשה. לא הבנת אותי נכון.
אז כולנו
עושים אחוריים. מבחינת אחוריים, כן.
מה רבו
את השלמות שיש לו? לא. אצלו, וראית את אחוריי, זה אחוריים של הפנים האלה. כן. איך כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה? שמשה שאל מה שאף אחד לא שאל לפניו, אבל אחרי ששאל, אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר לו שלא ישיג, בכל זאת ישיג משהו. ישיג משהו שלא ישיג אותו, שלא ישיגו אדם לפניו ולא ישיג אחריו. לא מובן מה הוא ישיג, שהוא לא ישיג לפני כן. אומר, אמר, כיוון ששאל, יש לנו כלל, שאלת חכם, חצי תשובה. כלומר, עצם היכולת של משה לשאול במדרגה ההיא, זה כבר התמצאות בעניין. אז זה כבר התחלה של תשובה. שאלה של החכם היא חצי התשובה שהוא חפץ בה. עכשיו, לפי זה גם מובן, פרק למד ח' המדבר על אחור. אחור, שם משותף, הוא שם הגב. אחורי המשכן, ותצא החנית מאחריו. הוא גם פועל זמן בעניין אחרי. כמו שיש לפני, יש אחרי. ואחריו, לא גם כמוהו, אחר הדברים האלה. וזה הרבה. ויהיה בעניין ההימשכות וההליכה בעקבות, בהתנהגות, במנהגות משהו. אחרי השם אלוהיכם, תלכו. אחרי השם, ילכו. כלומר, ההליכה במשמעתו, וההימשכות בעקבות פעליו ולנהוג בדרכיו. הלך אחרי צו. מה זה? זה כבר על עבודה זרה נאמר, נכון? ולפי עניין הזה נאמר, וראית את אחוריי. תשיג מה שנמשך. אחריי ונדמה לי ונעשה חיובי בהתאם לרצוני. כלומר, כל ברואי, כמו שאבאר במקצת פרקי מאמר זה. אז וראית את אחוריי, לא העולם התחתון, כפי שהבין אונקלוס, אלא כל המציאות כולה, כולל השכלים העליונים, נקראת אחוריו. זאת אומרת שמשה זכה לתפיסה כוללת של כל המציאות, דרך זה שהוא ביקש את הפנים. לא, לא, ממש לא. לא, הרמב״ם לא הולך על, בכלל בכיוון של המקובלים. כלומר, לפי הרמב״ם, התפיסה של המקובלים, אף על פי שהיא לגיטימית, אבל היא פונה אל מקום נמוך מדי. לפי הרמב״ם, הוא רוצה להשיג את האלוהות עצמה. אז או שאתה משיג את האלוהות עצמה, זה נקרא פנים, או שאתה משיג את כל המציאות שהיא חוץ מן האלוהות, זה נקרא אחוריים. כן? זה מדרגה עצומה. כלומר, הרמב״ם שם את משה רבנו במדרגה של מרכז הקוסמוס כמעט. כן? ממה שהוא שם אותו. טוב, עד כאן להיום. שלום.